ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
רק פה ראינו שהספר אומר לנו שמה שמייצג את עצם שלמותו התברך בעולם זה השכל. צריכים מאוד לייקר את הכלי שנקרא שכל. צריכים לדעת איפה שיש שכל יש שלמות, יש קדושה, יש כל מידה טובה נמצאת איפה שהשכל שולט. דבר שהוא לא מוסבר בשכל, סימן שהוא מקולקל. בין בחלק האנושי, מה שנקרא מערכת המידות הרעות, שם אנחנו נוכל לשפוט את זה בכללים האנושיים של שכל אנושי, ומשם והלאה נצטרך לקבל הגדרות אלוקיות מהו השכל שהתורה גילתה לנו בקומת השכל וידוע אותי. אבל יש לנו, אמרנו, מה שהרמח"ל כאן, אנחנו מקבלים מזה תועלת עצומה בשלב הראשון שלנו, קודם כל לדעת שאנחנו מסוגלים להימלט מכל מידה רעה על ידי השלטת השכל. והבאנו דוגמאות מכמה מידות, ראינו שהגדרת הכעס זה תסכול שאיננו צודק, תסכול שאני מצפה מעצמי או מהסביבה בצורה שאין לה כיסוי, באופן שאני לא יכול להסביר את עצמי, אלא שאני כמו ילד קטן שמתוסכל ורוצה שהעולם ימלא את רצונותיי, וכי זה ככה, כי זה בא לי, כי אני רציתי, ואדם לא מרגיש אפילו צורך להסביר את עצמו, הוא פשוט ככה רגיל לתבניות של תגובות. וכעס צודק, אדרבה, תתראים, תתבע, תוכיח ותקבל את שלך. אתה רוצה להתחסד, צריך להסביר למה אתה מוותר על זכויותיך, כי יש ערך יותר גדול שבשבילו אתה מוותר. אבל הכל משפט, הכל, אתה חי נכון, ומי שיודע לתבוע את הצרכים שלו כשצריך, בצדק וביושר, ידע גם לוותר על הדברים שהם לא אגונים לצפות להם. זה העיקרון של הכעס. העיקרון של הגאווה דיברנו. העיקרון של הגאווה, זו חריגה, אמרנו, חריגה מההגדרות האמיתיות של עצמי. כל אחד יודע את הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא מודע להם, הוא למד, הוא קיבל ידיעות, הוא קיבל הישגים, ואין לנו שום חיסרון בעצם ידיעת הנתונים האמיתיים. אבל מטבע הלב הנפתה שלנו לחרוג מגבולותינו ולהתחיל לייחס לעצמנו דברים שמעבר לגבולות שלנו, חוכמה שאין לה קץ, ואני יחיד בתחום, וכן הלאה, כל הדמיונות שהרוע מספק לנו לחרוג מגבולותינו. וגם מה שיש בנו זו חריגה לייחס את מה שיש לנו לעצמנו, ולא לדעת את האמת שכל מה שיש לנו זו שליחות מתנה ולא יותר, ואין לנו שום סיבה להתנסה מהתפקיד שקיבלנו, כי אפשר היה להחליף תפקידים ולתת התפקיד שלי למישהו אחר. ואז מה, היית רוצה שמישהו ירגישו יותר טוב ממך? אף אחד לא יותר טוב מהשני. זו חלוקת תפקידים. איפה שיש נתונים שגורמים לי להיות יותר טוב כמו יהודי, אז אני שמח ומאושר, אבל זה לא מתורגם להתנסות ולזלזול ולליצנות להגביה את עצמי מכוח הנמחת הזולת, אלא מכוח הגבעת המעלה שלי שזכיתי להיות שייך לה. זה בעצם ממש השכל הישר שמנחה אותנו. המידה השלישית שדיברנו זו צרות עין. דיברנו על צרות עין שהגדרתה תחושה שכל העולם שלי וכל מה שיש לזולת נלקח ממני. זו טעות מוחלטת, אין לה שום צידוק. אדם צריך לדעת, מותר לו לדעת שהוא חסר ולרצות ליותר, אבל אין שום קשר בין מה שחסר ממך לבין מה שיש לזולת. אין שום סיבה שתצטער במה שיש לו. אפילו לפני ורחב ושמח בליבו, קודם כל לא להצטער במה שיש ליהודי. אנחנו שמחים שלכל יהודי יהיה את המרב, ואני רוצה שגם, אני מתפלל שגם לי יהיה, אבל הוא לא לקח את זה ממך, אז למה העין שלך צרה בטובת זולתך? המידה הרביעית שרצינו להשלים היא עניין הכבוד המדומה. אז פה אנחנו רוצים רק לסדר. המושג כבוד, אפילו שהמשנה במסכת אבות אומרת, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, אבל צריכים לדעת שהמשנה לא מתכוונת שהמושג כבוד זו מידה רעה. כי המושג כבוד זו מידה טובה. הכבוד זה דבר בסיסי באדם. כל מה שמגדיר אותנו זה הכבוד שיש בנו. כמו שהבעל המאור בהקדמה לש"ס כותב שמביא את הפסוקים בספר תהילים, למען יזמרך כבוד ולא ידום, יגל כבודי, שעצם גדר הנפש של האדם היא נקראת כבוד, כי כך הוא חש את מציאותו. אנחנו לא מרגישים את המציאות שלנו רק דרך הערך שאנחנו נושאים. וכל אדם ביותו כאן בעל ערך, הוא אמור להשלים את הבריאה בערך שהוא נושא. ולכן אדם שלא מכיר בערך שנקרא כבוד, הוא לא מכיר ביותו חי. המילה נרדפת ליותנו חיים ונמצאים, זה הערך שלנו. ולכן אדם שזקוק לערך וזקוק להכרה, זה צורך נפשי לא פחות מאשר לנשום אוויר, אולי אפילו יותר. כי הוא זקוק להכרה שאני קיים, ואם אני קיים, אני עבדה, אני אשאל את עצמי, במה אני מביא את הקיום שלי, את הערך שלי לידי מימוש? במה אני אשלים את הבריאה במקום שלי? אבל אם אני לא קיים, אז אני לא קיים. אז אי אפשר לבוא ולהתעלם מהצורך הנפשי שלנו להרגיש קיימים. בוודאי שהצורך הזה נקבע על ידי הסביבה. אם הסביבה תתעלם ממני, אז אני אעלם פשוט. אם הסביבה מכירה בי, אז אני מקבל העצמה, סימן שאני, הכבוד שלי מקבל תפקיד. ולכן גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב, כי הצורך הנפשי שלי לאוכל הוא הרבה פחות מהצורך הנפשי שלי להרגיש הכרה, שמישהו מחייך אליי, מישהו מכיר בי, אכפת למישהו ממני, והוא שמח שאני קיים. זו המתנה הכי גדולה שאדם יכול לתת לזולת. גמרא במסכת ברכות, של מי שלא משיב שלום לחברו, אז עליו נאמר גזלה, תעני בבתיכם. אני, אי אפשר לגזול ממנו כסף, אבל אפשר לגזול ממנו את הכבוד שלו. למה אתה לא מכיר בי? למה אתה לא אומר לי שלום? למה אתה לא מתייחס אליי? זה נקרא גזלה, תעני בבתיכם. כל זה מוכיח לנו קודם כל שהמושג כבוד זו מילה קדושה. מילה חיובית, שבלעדיה אין מי שבכלל יעבוד את השם ואין מי בכלל שיתקיים. עכשיו, איפה הבעיה מתחילה? אז הרמח"ל מדקדק בלשון הזהב שלו, הוא קורא לזה כבוד מדומה. כבוד זה דבר קדוש. הבעיה שלנו מתחילה כשאנחנו חיים לפי ערכים מדומים. מה זה נקרא? כשאני זקוק לערכה אישית, זה דבר בריא, נורמלי, אני יכול גם להסביר את זה. אני קיים או לא קיים? למה אתם מתעלמים ממני? אדם שבא לבית הכנסת והציבור והגבאי לא נתן לו, הוא בא להתפלל 100 שבתות ואף אחד לא נתן לו אפילו לגלול את ספר התורה, זה בעצם עוול. למה אני לא קיים פה? למה אתם מתעלמים ממני? הצער הזה הוא צער אמיתי. כל תחושת התעלמות זה צער אמיתי שמותר לנפש שלנו להרגיש בה. הפוך, מי שלא ירגיש בה הוא אדם מקולקל. מי שלא ירגיש את החיסרון הזה, הוא צריך לפשפש בנפש שלו, יש כאן בעיה.
ומי לא מרגיש באדם כל
זאת? אדם גדול יכול להרגיש את הצער ולהכיל את הצער. אבל להגיד שהוא לא מרגיש, זה יהיה שקר. אדם גדול יש לו כלי הכלה. בגלל שיש לו מקומות חיבור לערך המוחלט של העולם, אז הוא יכול להעצים את עצמו אולי משם. הוא פחות תלותי בסביבה. כמה שאדם יותר פנימי, הוא פחות תלותי בסביבה, הוא פחות צריך את החברה שתתמוך בו. אברהם אבינו הצליח לשרוד בעולם כאדם יחיד, מול מוסכמה של עולם שלם. איך? כי היה לו חיבור לערך האמיתי. אבל ודאי שהיה לו צר מזה, אם אנשים היו מבזים אותו ולא היו מכירים בו, ברור שזה גרם לו צר.
יש פעמים שצריך למחות בדבר הזה? אם זה לא יראה לציבור בתור חיבוס כבוד?
אני חושב שכן. אם אתה, עוד פעם, אם אדם עושה את החשבון שלו, מי שימחה על זה הוא לא יהיה אדם מקולקל. מי שבוא לגבי ויגיד לו, למה לא קיבלתי כבר כל כך הרבה פעמים, לא קיבלת את עלייה? מותר לו. האם זה כדאי? האם זה חכם? האם זה שישקול בדעתו רווח והפסד? אבל בעיקרון הדבר הזה, התחושה, אדם שיגלה את התחושות שלו, אז זה לא בושה. כן.
אבל הצד הנה, נגיד לכך, מדרגת חסידות, אפילו לא אמור להרגיש את
ה... אני חושב שהחסיד שומע חרפתו ואינו משיב, אבל הוא ודאי מרגיש בצערו. אין דבר כזה אדם שלא מרגיש בצערו. כן, אבל חז"ל מדקדקים, נעלב ואינו עולב. הם לא אמרו, הוא בכלל לא שמע, הוא בכלל לא הקשיב, אבל בטוח שמשבחים אותו. חז"ל לא אמרו דבר כזה, כן? יפה, הלל זו סוגיה בפני עצמה. הלל, אני ציפיתי שתשאל את זה בעקד. אבל
דנו על זה ובאנו שוב
לקחת. מה זה?
דנו בזה ובאנו שוב לקחת.
אז זה טוב שנעלה את זה בנושא של הלל.
עיקר החידוש של הרב ולא מה אסור אלא מה מותר. גילינו שמותר לקנא, כי הרב אמר כמו מרחל ותקנא באחותה.
נורמלי.
רק שהוא לא רוצה את שלו.
יפה.
אז אדם לא יכול להם להביא, אבל כאילו עוד צורם, הוא רואה בגלל חליפה, הוא רואה...
שאלה טובה.
מתחוכן, הוא רואה לא יודע מה, חזן טוב. הוא קנה יום אב בליל, וכל הסורים שלו אותו, כי בטח כל, יש המון אנשים סביבו, יש להם הרבה דברים שאין לו.
טוב, יש לנו שתי שאלות מעניינות. כן, משום כבוד הרב אנחנו נעלה את השאלה של הרב קודם. אנחנו כל מה שדיברנו בעניין הקנאה, דיברנו בשבוע שעבר שאין חיסרון של מידה רעה במה שאדם רואה מודל ורוצה לחקות אותו. ראיתי חליפה יפה, מתחשק לי גם כזאת. ראיתי מכונית יפה, מתחשק לי גם כזאת. ראיתי בחור שיושב ולומד, מתחשק לי גם ללמוד. קנאת סופרים בכל סוגיה. אין בזה מידה, אין בזה רוע. עכשיו, שואל הרב, בסדר, אני לא איש רע, אבל איזה טעם יש שכל היום אני אסתכל על מודלים מסביבי ואני ארצה כל הזמן, כל הזמן אני ארצה להיות כזה וכזה וכזה. בסדר? אז פה אנחנו צריכים להשלים את הבעיה עם נתונים נוספים. אז זה לא הסוגיה של צרות העין וקנאה, של מידה רעה, שאנו עכשיו, חז"ל יחנכו אותנו למידת ההסתפקות, למה אדם צריך להיות שמח בחלקו. ויכול להיות שבמקרה הזה אני חושב שזה, אנחנו אמרנו שכל הסדנה שלנו לתיקון המידות אפשר להכניס פה גם את העובד, אם יש פה בישיבה עובד זר אפשר גם כן לקרוא לו. אם יש פה, אם אתם מחזיקים פה בישיבה, אפשר לקרוא לו. למה? כי תיקון הרע זה דבר שהוא שייך לתיקון הבסיס של העולם, וגם אומות העולם חייבים לחיות על פי שכל, השכל הישר של דרך ארץ שקדמה לתורה. אבל לגבי הסתפקות במועט, הרב צודק, אני רוצה, נכון, אין לי שום בעיה, אני לא צרה איני באף אדם שיש לו, אבל אני רוצה, אני שואף למכונית יפה, ואני שואף לבית יפה, ואני שואף ושואף, בסדר? אז אני גם עם איש רע, אבל החיים שלו יהיו חיים בלי, 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 בלי סדר, בלי דרך. פה אני חושב שבאמת צריכים פה לקבל כבר כלים של משמעות בחיים. אם לא נקבל את מה שהקדוש ברוך הוא יצק תוכן לחיים שלנו ונתן לנו שליחות ומשמעות, ולא נזהה את השליחות הזאת, אז אדם כל החיים שלו בתור לא צריך להגיע גם, כי אתם יודעים מה, לא צריך להגיע אפילו ביחס לשני. תראו לכם שברוך השם, נגיד השם בירך אותי בהרבה כסף, אני כל היום רק יחשוב מה אני עושה עם הכסף, אפילו בלי לקנא באף אחד, שם עם עצמי. אני יכול להתבלבל כל החיים, מגלגל אותם על קר, רגע, ואולי כזאת השקעה הזאת, אולי את השקעה הזאת, ואולי רק לזה אפשר לבזבז את החיים, אפילו לא צריך אפילו... אדם שאין לו דרך ואין לו שליחות ואין לו משמעות, הוא איש אומלל, מה שיעשה? אז פה צריכים ודאי לקבל כלים כבר אלוקיים, ולא, הקדוש ברוך הוא לא זרק אותנו פה רק שלא נהיה רעים, הוא זרק אותנו כאן בשביל למלא שליחות. אדם שמאמין בשליחות החיים שלו, אז הוא יודע, הוא אומר, אז מה? אבל יש לי משמעות יותר גבוהה מזו. אז הוא נותן לו כלים אמיתיים לשים את הדברים האלו בצד. למה אדם מגיע ורואה משהו נורא יפה? למה הוא ממשיך לחיות, אין לו את זה? תלוי. אם אין לו דרך בחיים, הוא באמת יהיה איש אומלל. הספרתי לכם פעם את הסיפור במדרש שוחר טוב תהילים על רבי יהודה בן דוסטאי. אבל מי שלא שמע, אני אחזור על זה עוד פעם. רבי יהודה בן דוסטאי, המדרש אומר, היה לו שכן גוי, שהיה עשיר גדול מאוד מאוד, ועשה סעודה גדולה, ובסעודה הזאת לא היה חסר דבר אחד בעולם שלא היה בו. תראו לכם איזה עושר של העולם הקדום. לא היה פרי אחד, היום זה לא כל כך, גם אדם לא עשיר, גם אדם ממוצע יכול להשיג פירות כל השנה, לכן יש ביום היום מרערת אגב, כמעט ונראה לי ביטלו את שהחיינו. חוץ מהתמרים של ארץ ישראל, אני מקווה, מישהו עכשיו אמר לי גם זה, שזה כבר לא כל כך חייב להיות תמרים של העונה, יכול להיות שגם אין בהקפה, אבל, אבל כמעט שאין פרי שהוא לא רב שנתי היום. אין כבר כמעט, אני אומר את זה כהערה לכאורה, כל אחד יבדוק את השאלה ההלכתית בזה. אז, אז קיצור, באמצע סעודה הוא פתאום מגלה שחסר אגוזי פרח, אגוזים מאוד מיוחדים שכנראה נפרחים ביד מרוב זה, והסוג הזן הזה היה שם הרבה את כל האגוזים שבעולם חוץ מאגוזי פרח. שואל העבדים שלו איפה, אמרו עשינו את כל המאמצים, אי אפשר היה להשיג אגוזי פרח עכשיו בעונה הזאת. מה שהוא עשה, המדרש אומר, הוא קם מהמקום שלו, בעט בכל השולחנות, קרא את כל הבילונות, גירש את כל האורחים, הוא אומר נגמרה הסעודה. שואל אותו רבי נשאי, תגיד לי, אתה נורמלי? הכל יש לך בחיים, חסר לך אגוזי פרח, על זה אתה הורס את כל הסעודה היפה שערכת לכבודך. הוא אומר, אתם הנכדים של יעקב אבינו, אתם יש לכם יעדים אחרים, לי, אני הבן של עשיו, זה היעד שלי, אם אין לי דבר אחד, אין לי כלום. אתם מבינים? זה בעצם זה העולם שלנו, צריכים להבין, אין הרבה אופציות. מי שבאמת לא מכיר ביעדים, העולם לא יוכל לפרנס אותו, לא יוכל לתת לו עושר, הוא תמיד יהיה רגע, אבל למה לא את זה, ולמה לא את זה, ולמה לא את זה? אפילו בלי להגיע לרוע אפילו. רוע לא צריך להגיע לרוע כדי להיות מבולבל וחסר דרך.
אז הוא לא בעיה של קינה בו.
נכון, בעיה אחרת, בעיה של אין דרך. מי שהדרך שלו ברורה, הוא יודע גם לוותר. כי ברגע שיש לך יעדים, אז היעד שם את הדברים בפרופורציה. אז מה שאין לי את זה? אבל יש לי דבר יותר יקר, יותר חשוב. אז הלב שלך מתמלא שמחה בזה. על כמה, תשימו לב כמה אנשים מבטרים בדרך. תמיד אדם מבטר על משהו. אין אדם שלא מבטר על משהו ברגע שהוא רוצה להשיג יעד יותר יקר. ומטבע הדברים, דבר בא על חשבון דבר. אבל כשיש לי משהו שמאוד חשוב לי, אז כל הדברים האלה הופכים להיות באופן יחסי זולים בעיניי, כי אני רוצה, כי כולם מקדמים אותי לדבר היותר חשוב בעיניי. אז אני חושב שבאמת נצטרך אין לנו הרבה אפשרויות אם לא נברר את מה שרמח"ל אומר, ולמה ישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. עכשיו לגבי השאלה שאתה שאלת לגבי הלל הזקן, אז אני רוצה קצת לפתוח את השאלה, כי השאלה היא מאוד מאוד מטרידה. השאלה היא מאוד מטרידה. תארו לכם, נספר את הסיפור בקיצור. תנור הבנן, הגמרא מסכת שבת אומרת, מספרת על הלל הזקן, שני אנשים נמרו ביניהם, התערבו ביניהם, כבר עברו על איסור תורה לעשות התערבויות, והתערבו ביניהם 200 זוז מי יצליח להכיס את הלל. אז הלך אחד, מבינים שאיש לא חיובי, הלך ועשה את הדברים בצורה מאוד מאוד מחפירה. הלך לבית של נשיא ישראל, נשיא ישראל צריכים להבין, הנשיא, הלל היה בשושלת הנשיאות, זה היה כמו ראש הגולה, האיש הכי מכובד בבבל, גם בעיני המלך, גם בעיני העם. הוא הולך ליד הבית שלו בזמן הכי רגיש של ערב שבת, שכולם לחוצים, ולא זו בלבד, חיכה לרגע שהוא ייכנס לבית המרחץ, הזמן שהכי הכי, ושם הוא התחיל לצעוק ברחובות בקולות רעות, איפה הלל? ככה בצורה מזלזלת, איפה גר פה הלל? תראו לכם שמישהו הולך בעיקר ואתם אחרי זה צועק, איפה פה אביגדור? ככה צועק, זה יפה ככה? טוב, אולי הוא יהודי שלא, יהודי שלא מכיר את הרב, ולא יודע מי זה, והוא, בסדר, נלמדים עליו זכות. מגיע הביתה, והלל שומע שמישהו מחפש אותו, מיד מתעטף ויוצא, ושואל אותו, בני, מה אתה צריך? שואל אותו שאלה של אבל ושטות, והוא משיב לו בנחת, וחוזר על הסדרה הזאת 3 פעמים. פעם הרביעית הוא כבר מתרגש, אז הוא אומר לו, שבגללך הפסדתי, והוא אומר לו, כדאי להפסיד כפול, העיקר שלא תכיס, שלא הלל יבוא לידי כעס. אני חושב שאלה, אם אני הייתי במקום הלל, מה הייתי עושה? כאדם הגון, לא כאדם רע, כאדם הגון. פעם ראשונה אני אומר, קרתה פה כנראה טעות, מסכן, יהודי הגיע, ממי אני ומה, אני סך הכל משרת את הציבור, באמת אני מבין, לא חושב שמגיע לי מעלות יתרות. אבל בסדר, פתאום אני רואה שהבן אדם לא, מה הייתי אומר לו? הייתי מאוד שמח לעזור לך, אתה יודע שעכשיו ערב שבת, ומוצאי שבת תבוא. אני מדבר פה כבר ברוחב גדול, כבר מידת חסות יתרה, אני אומר, ניקח את כל הצ'אנסים ניתן, כן? ולא, שולח אותו עוד פעם שנייה לכל הפחות, חשבת פעם שנייה? גילו, נכון דיברנו, יפה. למה אתה עושה ככה? אתה מצייר אותי, ערב שבת עכשיו. למה? הייתי עושה משהו שלא קשורת הדין. פעם שלישית כבר הייתי אומר. אדם פשוט היה כבר זורק אותו מהבית, ואדם יותר נכבד אומר, עושה שאני אזין משטרה? למה אתה מטריד את האנשים בערב שבת? ככה אדם נורמטיבי מתנהג. עכשיו, הסיפור שלי היה תמוע מאוד. יותר לעצמי שהרב אביגדור היה מתנהג גם כן כך, אבל הדברים צריכים ביור. מה זה הדבר הזה? איך קורה דבר כזה? זה תורני, זה חינוכי. אנחנו בעצם מפרנסים את ההתנהגות הלא יפה של בני אדם. פעם אחת קורה טעות, אבל הוא כבר ראה כבר. הוא ראה במי הדברים אמורים, ומה מעניין אותו, ומה הוא צריך. די! אתה רוצה לחוף להתחסד? תגיד לו, תבוא למוצאי שבת. למה? מה קנה? לא נעים לי להגיד, אבל לספר את הסיפור הזה לילדים, זה עלול להיות בעייתי, שהסיפור, אני לא אומר לכם, דברי חז"ל הקדושים הם באחריות. אני לא חושב שיצא מזה נזק, אבל ילד בדרך כלל סופג ערכים, כי הוא לא יורד לעומקם של דברים, הוא לא שואל אפילו. ולכן מסתבר שחז"ל סיפרו סיפור וחוזרים איזה ילד, נזק זה לא יהיה, כי הוא סוף כל סוף מקבל פה איזה ערך דברי לשון חכמים הרבה. אבל באמת, אם היה לו קצת שכל הילד, זה היה מסר לא חינוכי. מה אתה מספר פה? שאדם ישים את עצמו, שאנשים ידרסו עליו והוא יחייך? מה? יש פה בעיה. אז אני אגיד לכם, אני לא יודע אם עכשיו הזמן לפתוח את הסוגיה, אני אגיד רק את העיקרון. העיקרון הוא שהסוגיה הזאת לא קשורה למידת הכעס, לסוגיה של המיגור הרוע, אלא אומרת הגמרא, המברייתא תנור הבנן, בואו ראה צאורי ענוותנותו של ילד הזקן. מידת הענווה היא לא שלילת הגאווה ולא שלילת הכעס. מידת הענווה היא מידה אלוקית גבוהה מאוד, שרבי פנחס מדרג אותה כמעט לפני רוח הקודש. עכשיו אם נבין, אם היינו מבינים מהי ענווה, היה לנו כלים להבין את הסיפור הזה. מי שלא ילמד את גדר הענווה, הסיפור הזה חתום. זה באמת אתגר עמוק מאוד, ובלי נדר בהזדמנות נעסוק מהי מידת הענווה, מה ההיגיון שעומד, מה הסדר שעומד מאחוריה. זה נראה הדבר ממש הזוי, כן.
אז למה הרמח"ל מביא את זה?
שאלה טובה. הוא מביא את זה, אני חושב, אני קודם כל זו קושייה שקשה לי, אני חושב שהוא מביא את זה רק כי הוא מדבר בדירוג מידת הכעס, להגיע היא לאידיאל שלא יתעורר בו אפילו הכעס. אבל זה לא אומר שהוא צריך כבר עכשיו להשתמש בכלים של הענווה. הוא רק הגדיר לנו, כמו שאצל הלל ראינו שאפילו התעוררות לא הייתה, את זה הוא דורש מאיתנו בכעס, להגיע למצב שאפילו לא להתעורר ולהירגע, אלא אפילו התעוררות לא תהיה.
זה בנקיות שלא יהיה התעוררות?
כן, את זה הוא תובע מאיתנו.
לא צודק או גם כעס צודק?
מה?
כעס לא צודק.
לא צודק. רק לא צודק. צודק איזה אדם לא התעורר בו כעס, הוא אדם לא נורמלי.
הרב,
עונה,
זה אותה תשובה כמו לשאלה הקודמת?
שמה?
בעצם זה לא שלילת מידה רעה.
נכון, מעלה אלוקית. בשר, בוא נגיד לכם, חכם מחכמי האומות, אני לא חושב שהוא יוכל להגיע בלי כלים אלוקיים לשלמות הזאת. אין סיכוי.
מה ראה מזה? לא הבנתי. שלילת התעוררות הכעס, כעס לא צודק. הלל היה לו כעס צודק.
בסדר, בגלל שהוא היה ענוותן. שם את הקומה. בסדר, את השאלה הזאת נשארת לי. באמת, התשובה שלי עדיין דחוקה. יש כאן הערה יפה. למה רמח"ל בדירוגי הכעס מזכיר את המאמר הזה בתור שאפילו התעוררות כעס לא יהיה? עכשיו זו לגמרי הגדרה אחרת, רבי ענווה, ודאי שזה היה דבר נורמטיבי שהוא אומר לו, לא חייב להתפוצץ, אבל הוא אומר לו, אדוני זה לא יפה, תוכחה, הוכח תוכיח את עמיתך, למה אתה מצייר את הבריות? לא תונו איש את עמיתו, אתה רואה בן אדם שבא לעונות אותך ויודעים, זה לא שאתה מלמד עליו זכות. שלוש פעמים חזקה גמורה האיש בא ושואל שאלות של אבל. זה
יכול להיות אולי שהוא ראה את זה בתור בחינה?
שמה?
ניסיון שאם באמת אחרי אדם ראשון
יש פה בבשר ואדם בעל בחירה.
כן, אבל
וקדוש ברוך הוא יבחן, צדיק יבחן, אבל למה בני אדם צריכים לבחון אותי?
כן, אבל אולי קל לומר שבפעם הראשונה האדם הרגיל היה יכול להיות שהוא היה באמת מתנהג בצורה והיה באמת מוציא אותו מהבית, אבל אם כנראה הלל שם לב שכבר פעמיים הוא בא אליו, אז יכול להיות שאולי יש פה איזה טריק שמנסים כאילו לעשות, אז הוא יתנהג גם בצורה שמתנהג בפעם הראשונה. אי אפשר לומר ככה, לא...
קצת יד החוק, אני חושב, בעצם שהוא נכנס לתוך ההצגה.
כן.
הוא אומר, כנראה שזה מישהו עושה איזשהו כתבה עליי, אז אני אראה טוב בכתבה.
פשוט
היום כבר ודאי שזה מחשיד, לא נראה לי שאז עוד היה צרות כאלה שהיום ש...
הרב, את בכאן, גם במידות אלוקיות, גם אם יש לי כך, מוצדק, אני אמור לא לכעוס.
בגלל שאתה ענוותן, הענווה גורמת לך איזושהי שלמות, שאז פשוט אתה מגיע למצב שגם כעס צודק לא גורם לך התעוררות.
זה לא מכריז אותך בעצם.
כן, אבל מסיבה אמיתית, לא מסיבה שאתה כאילו לא אכפת לך מצערך. אלא המבט שלך משתנה מסיבה אמיתית. זו מידת ענווה, שהיא מידה מאוד מאוד גבוהה. כמה אומרת, לפי שיטה אחת, ענווה גדולה מכולם. זה... כן.
לפי הרב יוצא, אבל שחייב לקנות, כי אני לא יכול להתקדם בעולם ללא יצירת איזשהו מודל ו... ושאיפות,
בסדר? אבל אחרי השאיפות, אז הרב שאל, אז כל היום אני ישב, ובשאיפות עצמם אני אמבולבל מהבוקר עד הלילה, רגע אני רוצה את זה, רגע אני רוצה את זה. אדם לא יוכל...
צריך סדר עדיפויות, לקחת לשאיפה מרכבית, ואיזה שאיפות
זה לא,
כמו שהרב אמר.
בסדר, יפה. אז אתה גם יחד עם השאיפות, אבל השאיפות בהתאם ליעדים. אחרי שאתה יודע מה אתה רוצה, תגיע לשאיפות על פי מודלים. אבל אם אדם לא יודע אפילו מה הוא רוצה,
השאלה שלי היא לא לגבי אני שואל האם קנאה זה כלי שעל כורחנו בן אדם צריך להשתמש במציאות
נורמלי, ככה אדם מתפתח נורמלי. גם בתחום, אדם שרוצה קרבת אלוקים, אז הוא רואה מודלים, אנשים גדולים, והוא רואה איך הם הגיעו ואיך הם השיגו בתוך ה... ככה אתה צודק, ככה העולם בנוי, השפעה חברתית לטוב ולמוטב. אז רגע, אז אנחנו צריכים להשלים את הנושא של הכבוד המדומה. אז מה זה נקרא כבוד מדומה? שהוא באמת, שאת זה הרמח"ל מגדיר כמידה רעה בעצם. רעה שהיא לגמרי משוללת מיושר השכל. כבוד מדומה, שימו לב, הכוונה היא שאדם שהוא מתחיל להעריך את עצמו, לבנות ערך לעצמו, בהתאם לסטנדרט מדומה, דמיוני. אם אני זקוק להערכה נורמטיבית שיגידו לי בוקר טוב, בבקשה, עד רבה, שיקירו בי, שלא יבזו אותי, שלא ישפילו אותי, כל מה שהאדם זקוק לדבר חיובי. אבל תתארו לכם שאני פתאום מתחיל להיכנס לתוך איזושהי חברה מסוימת, שהחברה הזאת קבע סטנדרט. אצלנו, מי שאין לו, אני יודע מה, סוג מסוים של רכב, או מודל מסוים של בגדים, או מותג מסוים, באיזשהו סמל בחולצה ששווה מה, שבעצם לוקחת בת פשוט והופך אותו להיות שווה 5,000 שקל חולצה טריקו פשוטה, מי שלא אין לו את זה, הוא בכלל לא בפרשה, כמו רואים לזה. הוא לא... אתה לא שווה אפילו שיענו לך שלום. מי אתה בכלל? אתה בכלל לא קיים.
ועם השינוי הזה אני יכול יותר לקרב אותה?
מה?
ואם
בגלל השינוי... אתה עכשיו בא מצד שליטת השכל כיד נורא נורא ממוקד. דבר על חברה, סטנדרטים חברתיים שמתחילים לחיות בדמיון. הדמיון יוצר להם תחושת אימצות מדומה. אתה יוצר לאט לאט, בני אדם קובעים סטנדרטים של כבוד. אנחנו נגיד מה נקרא מכובד ומי נקרא זול. אם העולם היה נורמטיבי, יש כללים. אחד אומר לשני בוקר טוב, זה כבוד. ככה מברכים, מכבדים אחד את השני. מי שמתעלם, זה לא יפה. אבל תאר לך שאתה נכנס פתאום לסטנדרטים מדמיוניים. ואתה מתחיל להרגיש החיים שלך שאתה חסר ערך לחלוטין, כי אין לך, כי לא עמדת בדרישה החברתית שאליה נקלעת.
אבל כמו שהרב אמר, זה תלוי חברה. זאת אומרת, גם החברה שלנו זה מקובל, שאם לא אתה לא אומר שלום, אז זה לא מכבד.
לא, אבל זה דבר אמיתי. איך אתה רוצה שאנשים יתקשרו? מה זה מי יחליט? מי שברא אותנו. יש לנו כוח דיבור, יש לנו צורת התייחסות, יש לנו חיוך ויש לנו הבעות פנים. הדבר היחיד שמגדיר את האדם, לאף בעל חי אין הבעות פנים.
כמו שברור שאני אתייחס לבעלם של לבוש, כמו לבעלם שלא לבוש, אבל גם ברור, אני יכול להגיד שבעלם מתלבש דווקא בבגד הזה.
אם, אז בוא נבדוק. האם הסטנדרט הזה שקבענו הוא מדומה או שהוא אמיתי? אדם שהולך לא לבוש, זה סטנדרט אמיתי, כי אנחנו מבינים שאדם צריך לכבד את עצמו, ואלמלא שניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול. יש צורה שהאדם מגדיר את עצמו, הפנימיות שלו ולא הגוף שלו, ויש צורה של מנה מכבדותה. יש כבוד אמיתי, ויש דברים שבני אדם יוצרים בידיים.
גם הכבוד האמיתי אבל משתנה עם הזמן.
תן לנו דוגמה.
לא יודע, פעם נגיד היה נוג לכבד מישהו בצורה הרבה יותר, היום זה נגיד רק שלום.
פעם היו הולכים בקושי עם בגדים, לא קשור, אני אגיד את זה ככה.
לא יודע, למה אתה אומר ככה? למה אתה אומר ככה? אנחנו תמיד הלכנו עם בגדים.
היום.
מה? אתה מדבר על אמזונס? על מי אתה מדבר? על שבטים פראים? על מי אתה מדבר? בסדר, אז מה? יש גם חיות ביער. מה? אנשים שהתרחקו מצלם אלוקים. מדברים על המין האנושי הנורמטיבי, המתוקן. מין האדם באמת, אתם גרועים אדם.
יש דברים נחציים שתלויים במקום, כמו שהמשנה אומר, מקום
שאם
נוהגים לשים
כובע, לא לשים. בסדר, זה כבר אני אומר, אם זה לא מתחיל ליצור, שאדם מתחיל למסור את החיים שלו בשביל בשביל הנורמה החברתית, אז שינויים קלים בנורמליות, נגיד פעם היו לובשים חולצה מסוג זה והיום לובשים חולצה מסוג אחר, זה דברים נורמטיביים שמשתנים. אבל אם פתאום החברה מתחילה לגרור אותי ואני מרגיש שימו לב, הרמח"ל אומר רוב בני אדם, רוב החיים שלהם משקיעים את כל החיים שלהם רק לרצות את הסביבה, בכלל אין להם זמן לעצמם. אתם מבינים מה שקורה, איזה אסון לאומי קורה? מה בני אדם עובדים מהבוקר עד הלילה? במה הם עובדים? אדם היה יכול להיות שמח שיש לו בית ויש לו בגדים והוא מסודר. כל החיים אנחנו עובדים כדי לעלות את עצמנו לרף שהחברה כל הזמן מעלה, אני בעצם רק כדי לרצות את הסביבה שאני איתכם. אני לא נופל מכם. אז כל החיים אנחנו פשוט, זה פשוט מטורף הדבר הזה. מה?
אני יכול לדעת דוגמה קונקרטית לגבי
הערה שמנתן? חסר דוגמאות, נראה לי שאין לנו כמעט לא דוגמאות. אין לנו דוגמה הפוכה לתת לנורמליות. אדם, החברה קובעת מה נחשב איפה הילדים לומדים, מה נחשב ליגה במקצוע, במקום לימודים, בנכסים, במיקום איפה אתה גר. כל הזמן העולם עסוק במיתוגים, מיתוגים, מיתוגים, והאדם כל הזמן במלחמת חיים למתג את עצמו במקום הזה. עכשיו יש אותו, אתה באמת חושב שהצלחת להגיע להוד השרון, לאיזה שכונת קצינים? אתה באמת חושב שאתה יותר מכובד ממקודם? זה דמיוני. יצרו מערכת דמיונית ואתה פשוט השתלבת בה. אתה יודע את החיים שלך, מסרת כמה שעות אתה לא ישן, בשביל מה? לרצות קבוצה מסוימת שהחלטת על ידה להרגיש בדמיון שלך יותר נמצא? המציאות שלך לא תיקבע על פי זה. אז למה שלא תשקיע בכבוד אמיתי ולא בכבוד מדומה?
יש לזה בכלל ערך חיובי להיות, לכאורה לרצות את החברה?
אם החברה היא מתוקנת, אנחנו חלק מחברה. הרמב״ם אומר, ואם החברה מקולקלת, יברח למדברות וליערות כדי שלא ינזק מהחברה, מההשפעה החברתית.
האם שם יתפתח לאדם הכבוד הטבעי, אם יברח למדברות?
מסתבר. אתה מכיר את הרמב״ם אומר, ואם כל העולם מקולקל כמו בזמננו, לפני 900 שנה, אז אומר רמב״ם, יברח למדבריות. אז גדולי החכמים שואלים, אם הרמב״ם כבר אומר שהעולם מקולקל, אז מה נגיד אנחנו בקפיטה דמשיכה? אז מקובל בשם החזוני שהוא אמר שמי שמחובר לבתי מדרש, הוא נקרא במדבר. בעצם הוא שייך, הוא יונק מעולם ערכי. אז הוא כמו מדבר, הוא מנותק, מתנתק מהתפיסה השולטת, מכל העולם התעמולה הגדול המערבי. כן.
אני לא
כל כך טובה,
זה מדעת אחד אמרנו שהכבוד זה לא משהו שצריך לבוא כדי לרצות את החברה, מונחה. ושני, כשפתחנו את השיעור אמרנו שכבוד זה משהו שבן אדם חייב, שהחברה
תכיר
בו,
בקיום טובה. עכשיו, איזו חברה? בחור לומד בישיבת הכותל, זו חברה מתוקנת. אז החלק מהתיקון החברתי פה, שאחד ייתן לשני את מקומו, ומכבדים זה את זה. מה זה מכבדים זה את זה? מכירים כל אחד במציאותו של השני, נותנים לו את המקום המגיע לו, ולא מתעלמים ממציאותו. אבל אם אני אעבור מפה לאוניברסיטה, ושם זה הכל סטנדרטים, דמיוניים, אף אחד לא מעניין אותו באמת התואר בעצמו, אלא איך האקדמיה מצליחה להפוך יש מאין ולעשות כל מיני מותגים למיניהם, הם גורמים להחשיב, הם רוצים להגדיל משהו, אז מתחילים לצמצם את המתקבלים כדי ליצור כל מיני טכניקות שאנשים היצע וביקוש, כל מיני דברים, העיקר שזה יעמוד בראש הרף המבוקש, וככה לבנות כל הזמן הם משתמשים בכוח הרע, ליצור כל הזמן דברים של כבוד מדומה.
אבל בכל הגדרת סטנדרט יש אדם ממוצע ויש אדם ייחודי יותר, מה הבעיה ב...
השאלה אם אתה יכול להסביר את זה בשכל או לא. אם הממוצע נקבע מכוח מציאות שאנחנו לא יכולים לשלוט עליה, עדיין זה לא מצדיק את הקנייה שלנו. כן.
מה עם חברה, נאמר חברה תורנית, שגם בעולם הישיבות וגם בעולם התורה יש המון לחץ.
אז מה אתה חושב, שהיצר הרע לא מכיר אותנו?
אני אומר, אולי סתם.
בוא נבדוק.
בחברה שעכשיו כולם מבשים סתם לבד אותם. עכשיו יהיה בן אדם, זאת אומרת, הוא בסופו של דבר להגיש איזשהו עניין, שהוא יחפש איזשהו מנוע כדי לקנות את הדבר הזה, כדי שהוא יהיה, ויחד עם הכל, הוא הוסיף פה איזשהו...
אז בוא נחלק את השאלה שלך לכמה צדדים. סתם מתוך השאלה שלך אני חייב לדבר על העניינים. לעולם יש לנו כלל גדול, מידת חסידות היא אף פעם לא יכולה להיות חברתית. מידת חסידות היא אינדיבידואלית אישית. כל דבר, כל מידת חסידות שהופכת להיות חברתית, תדעו לכם שזה קלקול ולא תיקון. אין דבר כזה, תרתי דסתרי. חברה שתגיד, אנחנו כחברה מקבלים עלינו מידת חסידות, תדעו לכם שזה פשוט שום דבר. שום תיקון אין בזה, אפילו החסידות אין בזה. עיקר הדין פשיטה שאין בזה, אפילו החסידות אין פה. חתם סופר בתשובה כותב את זה. הוא אומר, כל העניין של מידת חסידות זה האדם שמתאמץ ומתקדם במקום הפנימי שלו להגיע לרצון השם בדרגה יותר גבוהה ופנימית. אבל אם זה הפך להיות סטנדרט חברתי, אז עשית את זה לא בגלל של קרבת אלוקים, אלא עשית את זה בגלל שזה הנורמה החברתית. אז מה, למי עשית טובות? אם הקדוש ברוך הוא רוצה את זה כנורמה חברתית, אתה כותב את זה בתורה כעיקר הדין, אז מה אתה מוסיף על דבריו?
יש מחלוקת מהעיקר הדין.
שאלה הלכתית, אז כבר לא יקרה, אז זה כבר לא מידת חסידות. בסדר, אז נשאל את זה, עכשיו נשאל את זה, שאלה... אבל זה לא, זאת פעם, זה לא מידת חסידות. זה עיקר הדין. שאנשים צריכים להתחזק ולברר את האמת, אז אם עושים חבורה, בואו ונלמד יחד דרך השם, זה לא נקרא חסידות, זה עיקר הדין. מי שלא עושה את זה, אז הוא צריך להסביר את עצמו.
אם רוצים להתחזק במשהו שהוא יותר ממשהו,
אז כל אחד, זה עבודה פנימית שלו, למה זה
חבורה?
אני...
זה מחשבה טובה.
אז עוד פעם, רק אם הם לומדים, מקבלים על עצמם כחבורה לעשות מצווה משותפת, אבל אם אני מתחסד, חסידות היא אישית, לא שייך ציבור בזה. ציבור זה, חתם סופר בתשובה כותב, הרי באותו רגע שזה הפך להיות ציבורי, זה באותו רגע הוא אומר הפסיק להיות מידת חסידות. כי עשיתי את זה כחלק מציבור. לכן זה מצחיק שהיום קוראים לזה, אני אומר, חסידות ציבורי. המילה הזאת היא לא תקינה. אין כזו עדה חסידות, אין מילה. מבינים שלא מתכוונים באמת לזה, סתם סימלים. אבל צריכים לדעת, כל דבר ציבורי הוא חסר ערך. העבודה צריכה להיות לנו אמיתית, פנימית, על פי סדר מדויק.
עכשיו, בן אדם סתם, לדוגמה, בית מדרש עכשיו, או חברה,
כן.
שמה להישאר מאוחר עד בית המדרש, זה ככה עניין וזה. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם יישאר באיזשהו... הוא יישאר ומדרש ללמוד תורה, הוא מוסיף תורה, הוא לומד תורה, אבל הוא נשאר עד מאוחר, כי זה מה שנחשב, וגם סיזה...
תראי, יותר טוב לנו להיות בחברה, יותר טוב להיות בחברה, שהעניין הציבורי שם להוסיף עוד שעת לימוד, מעניין ציבורי ללכת לבלות בחוץ. אני אומר, אז עכשיו, אבל אחרי זה אני שמח להיות בחברה שיותר מושכת אותי אל הפנים, ואחרי זה אני צריך לעשות עבודה אישית שלי על הכוונות שלי, על המניעים שלי. תמיד יהיה לנו עבודה של מידת התארה, כמה אני עושה, כמה אחוזים אני עושה את זה מסיבה חברתית, וכמה שזה רק מניע צדדי אצלי, שבאמת אני רוצה באמת את האמת, עושה את האמת בגלל שהיא אמת, כמו שהרמב"ם אומר. אז זה כבר תהיה עבודה פנימית. כן.
אז מה, ואם זה חסידות, זה עניין פנימי, איך אני יכול לפתוח את עצמי מגיע השפעה של למשל הרבנים שלי, לקבל מהם את המידות החסידיות שהם קנו לאורך השנים. זה משהו שאני חייב לעשות לבד.
לא, אתה הרמב"ם אומר שלמה יש מצד ידבק בחכמים ותלמידיהם. לראות את המידות הטובות שלהם, את החוכמה שלהם, ולהתבשם מהם ולקבל השפעה חיובית מהם. אתה מקבל השפעה כל הזמן. אתה רוצה לחכות את המעלות שלהם וללכת בעקבותיהם. אבל ברגע שהרבנים היו מכריזים בישיבה, אצלנו בישיבת הכותל מקבלים רק מי שלובש רבנים, רק תפילין ברבנו תם, ורק קונה לולב באלף שקל, ורק זה, לא היינו מרוויחים כלום. אני אתן לך דוגמה. דר לך, אתה שכרת דירה, שלפניך היה, אתה יודע מה זה, בריסקר. שמעת על מושג כזה? זאת תשמע. יש אנשים שמדקדקים במצוות מאוד מאוד, והם יקנו מזוזה ב-500 דולר. אתה יכול לקנות מזוזה ב-20 דולר, אני חושב, מזוזה כשרה. עכשיו, אתה קנית דירה, או ששכרת דירה אחרי סוחר של יהודי כזה, וקיבלת מזוזה של 500 דולר. המצוות המזוזה שלך תהיה יותר מושלמת מהמזוזה שאם היית קונה בלעדיה ב-20 דולר? יפה מאוד. שום מעלה. אם היהודי הוא, אני לא נכנס עכשיו לשיקולים שלו, אם הוא אדם שלם וחסיד ומתוקן, כל השלמות הייתה שהוא התאמץ וחיבב את המצווה ועיקר אותה ורצה שיהיה בה את כל ההידורים. אבל אם קיבלתי את זה כירושה לתוך הבית, אז אני לא התחסדתי. אין לקדוש ברוך הוא מעלה שהמצווה יותר יקרה. זה רק אם אני הכרתי אותה, התנהל לפניו במצוות, הגברה התנהל לפניו במצוות. אבל אין בחפצה, אין מזוזה יותר טובה לקדוש ברוך הוא, שהיא יותר שלמה, שהיא יותר יקרה. על דרך זה, לא שייך ברגע שזה ציבורי, אז זה כבר אתה לא הכרת, אתה עושה את זה כנורמה ציבורית.
זה מצב נפשי, כן.
כן. אז לא נעים לי כבר לבוא לבית הכנסת עם אתרוג, לא מהודר. אז זה כבר נורמה, זה כבר לא נקרא הידור מצווה. את זה כמובן שאנחנו לא יכולים לשלוט על המצב, זה די נורמלי וטבעי שאנחנו מתמודדים עם השפעה סביבתית. וברוך השם שההתמודדויות שלנו יהיו כאלו, כמו שאמרנו שיש לנו לחץ חברתי לקנות אתרוג או לולב יותר קצת יותר מהמינימום. בסדר, נתמודד עם זה, אבל אנחנו מדברים פה על הכבוד המדומה, שבדרך כלל זה לא בלולבים ואתרוגים, בדרך כלל זה במותגים. עכשיו, אני לא אומר שיצרה לא יכול להיכנס לבית המדרש וליצור מותגים מסוימים של כל מיני שטויות בתוך בית המדרש. זה קיים וזה יכול להיות. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. האם אני חי בערכים אמיתיים, כבוד אמיתי, או אני מתחיל לשעבד את החיים שלי לכבוד מדומה? אני כל הזמן לוחם להשיג את הסטנדרטים שיתנו לי תחושה שאני קיים יותר, בזמן שזה הכל דמיוני לחלוטין.
אפשר לבדוק את זה לפעמים גם בפרופורציות בין מצוות
שמקיימים, מה כן ראוי. כן, עכשיו את הספרים משליחים אותם כך, אבל נשארים בבית מדרש עד מאוחר. רגע, מה קודם? בוא נבדוק. טוב. איזה תגש אפשר לשאול כדי לשאול את זה, אם זה כבוד מדומה או כבוד אמיתי?
מה שאל את עצמך, כל נושאים, לגבי כעס, כמו אמרנו, הלכה למעשה, לבדוק את כל אחד, יבדוק את אותם מקומות שבהם בדרך כלל הוא מרגיש מתוסכל, בין על עצמו ובין על הסביבה. כמובן שאתם עוד בחורים, כמה שהחיים יהיו יותר התקדמו, אז המפגשים שלכם עם החומות שמסביב למציאות שלנו יותר, בינתיים בחור בישיבה אין לו הרבה חומות שבהם הוא נתקע, כי בדרך כלל יש לו שלוש סעודות ביום, מסודר, הכל ערוך לו. כמה שמתבגרים, החיים יותר יוצרים לנו מחיצות, ופה השאלה אם אנחנו מכירים במחיצות האלה, שמים את הדברים במקום, או שמתחילים לנגוח עם הראש במחיצות ולא לוותר על הציפיות שלי. שם אנחנו, אז פשוט לקחת את כל המקומות שבהם בדרך כלל מתסכל אותי, ושם פשוט לשבת בשיפוט השכל ולבדוק האם התסכול שלי באמת מוצדק או לא מוצדק. אם הוא לא מוצדק, פשוט מנמיכים ציפיות ומסלקים אותו. אם הוא מוצדק, אני בודק האם התגובה שלי גם לכעס מוצדק, האם היא מידתית, האם היא הגיונית, האם היא חכמה, האם היא מועילה, וכך אנחנו מתקדמים. לגבי, כן.
צריך לשאול את עצמנו, מה יועיל לכעס?
זה כבר חוכמה. גם אחרי שאתה צודק, צריך להיות חכם. אתה רוצה שסתם להתבזות? מה, זה עוד, עוד, עוד שליטת שכל, גם להיות חכם, אבל לכל הפחות לא להיות רע. יש אנשים שהם לא רואים, אולי גם לא חכמים. מישהו פגע בי ברחוב, מישהו בא וזה, ועכשיו אני לרוץ אחריו אחרי כל הרחוב לנסות להחזיר לו בחזרה מכה. אולי אתה לא רע, אבל אתה לא חכם. מה יצא לך מזה?
עצם
הכעס. הוא לא רע. אם מישהו פגע בך, הוא לא רע. הוא לא הגיע משורש רע. אתה כאוב. זה הבעת כאב. אחר כך בגאווה אמרנו כל פעם מחדש לעשות גבול, באמת להגדיר היטב מה גבולותיי ובמה אני אזהר לו לחרוג מהם. יש מעלה גדולה שהרמח"ל נותן לנו כעצה טובה, שתמיד אדם יהיה מסובב באנשים בערכו. תדעו לכם שאחד הדברים שגורמים למחלת הגאווה, שאדם מתחיל להצליח בתחום מסוים ויש אנשים מתחתיו, שם זה המקום הכי מסוכן. כל האנשים שנפלו, נפלו מהסיבה הזאת. כי ברגע שיש לך אנשים תחתיך, אפילו תלמידים, הדבר הכי מסוכן לאדם זה תלמידים. למה? כי ברגע שהתלמידים נמצאים מישהו תחתיי, לאט לאט אני מקבל רק פידבק חיובי, אין עליי ביקורת, ולאט לאט אני מתחיל להרגיש, וואו, אני באמת סופרמן. תראה, התלמידים מספרים לי רק דברים טובים, ורק הם אומרים לי, אני מרגיש רק תגובות חיוביות, ורק מספרים לי את את ההצלחות שלי, ולאט לאט אדם מתחיל להאמין שהוא להתפתות, רמח"ל אומר, הוא מתחיל להתפתות ולהאמין שהוא באמת אדם מיוחד במינו. אומרים, אני לא יודע מה זכיתי, זכות אבותיי עמדה לי, הקדושים עמדה לי, אבל אני באמת, כל מילה שיוצאת לי מהפה מתקיימת, זה עובדה, זה ממש, כולם מספרים לי את זה. וככה הוא מתחיל להאמין בזה, והוא מתחיל להיכנס לתוך המשחק הזה, השם ישמור. וזה משחק שהולך רק במגביר חיילים. כולם פה מעוניינים בסיפור, מה?
מה התלמיד יעשה?
מה הוא יעשה? אומר התלמיד או הרב? הרב, התלמיד יהיה הגון עם רבו, יגיד לו את שמחתו, והרב יעשה את עבודתו, כל אחד יעשה את עבודתו. הרב לא, התלמיד לא יחניף לרבו, לא יגיד דברים לא שלא נכונים, והרב לא יחפש דברי חנופה. אין דבר יותר מסוכן מחנופה, הוא אומר, חנופת המשרתים את 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 האנשים המצליחים. מה? כל הכתות נבנות ככה. תדעו לכם שכל הגורואים מאמינים באמת, הם לא משקרים, הם באמת מאמינים בזה שהם אנשים לא רגילים, יש להם כוחות על, וזה מתחיל לפרנס, המערכת מתחילה לפרנס את עצמה. החסידים שמחים, הבבות שמחים, כולם מרוויחים שם.
אני מדבר על הכתות שמונים אותם שאין להם
חיים. עכשיו אני מדבר על הכתות, הכתות עם ה... אחת מהכת חנפים, שם דווקא מדובר חנפים, שם בעיקר זה מי שמחניף ואומר לרשע צדיק אתה. זה לא הכוונה היא למי שאומר לשני מחמאה, זה לא, אין איסור להגיד לשני מחמאה. זה לא הוגן להגיד מחמאה לא נכונה, צריך להגיד מחמאה נכונה. אבל לא נראה לי זה לא כת חנפים, מי שאומר לשני, את היום אתה נראה טוב. אז גם אם הוא לא בדיוק, עשה לו הרגשה טובה, אין בזה שום איסור.
זה להגיד
את דבר שמשקרים? לא, זה שקר, אל תגיד זה לא חנופה. מותר לאדם להגיד מחמאה, גם אם הוא אמר לו נכון, נבדוק את זה בכללים של אמת ושקר, אבל זה לא שאלה של חנופה. חנופה זה להגיד, לתת לגיטימציה לרוע בעולם, להגיד לרשע צדיק אתה, או לספר לאנשים דברים טובים על רשע, באופן שהם יצאו בתחושה שלא נורא להיות רשע. זה נקרא איסור חנופה. כן, אז זה באמת כלל מאוד גדול, להיות מוקף באנשים בערכך, תמיד לשמור על מעגל החברים. חברים לא מחניפים, כי אתה צריך, אתה לשמור על גובה העיניים. אדם שיש לו חברים, הוא לא יגיע לידי גאווה. אתה צודק, אבל השאלה, אבל לוקח חברים טובים, לא לוקח חברים עם, כמו שהרמב״ם אומר, הוא מתרועע עם אנשים טובים, לא מתרועע עם כסילים וטיפשים. אז אתה צודק, אם הוא יתרועע עם כסילים וטיפשים, הוא ייפול בכבוד המדומה, נכון?
אם יש לאדם איזושהי סמכות מסוימת, יש לו את האפשרות לעבור למוסד שהוא לא יהיה באותה סמכות שהיה. יכול להיות שהוא אפילו הוא ירד בסמכות ויהיה כמו טירון. האם יש איזושהי הכרח שהוא יעבור למקום, או שהוא יכול להישאר במקום שלו, פשוט יעבוד על המידות שלו?
שיזהר, שיהיה חכם, שלא יחרוג. להכיר, קיבלתי פה תפקיד ציבורי, אז מה? אז אני שליח, איך הגמרא במסכת אורות אומרת, סבורים אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם? כולנו עבדים, כל אחד איש ציבור הוא עבד, הוא בסך הכל למלא, והוא צריך לדעת שהוא הניחו אותו רק בשביל לשרת את האיש הקטן, וזה כבודו. אז למה מיד יוצרים כל מיני מערכות של שו? אחר כך עניין הצרות עין, אמרנו שלהפריד לגמרי מה שיש לי ולזולתי, ועניין עניין הכבוד המדומה, שם אנחנו באמת חייבים לדאוג. אני חושב שאי אפשר להיות בכבוד, להימלט מזה, אם אנחנו לא נקיים את המצוות הסדאורייתא של להידבק בחכמים ותלמידיהם. כמו שאומר הרמב״ם, אין שום אפשרות שלא להיות מושפע מערכים חברתיים אם אנחנו לא משייכים את עצמנו לחברה מתוקנת. מה זו חברה מתוקנת? היותר מתוקנת, היותר אמיתית, היותר דבקה במטרות, היותר ערכית. כמה שאנשים יותר ערכיים, אז השקר של הכבוד המדומה לא יכול לגעת בהם, כי יש להם ערכים יותר חשובים. אדם לא ערכי לא יוכל לעולם להימלט מהכבוד המדומה. הוא יחיה את כל חייו בשביל להשיג עוד מותג או עוד מכונית יותר מתקדמת. אין סיכוי, כי הוא בן אדם, מה אתם רוצים שהוא יעשה? הוא חייב לחיות, וכל הציבור משדר לו, אתה לא חי, אתה מת. אם אין לך את האוטו הזה, אתה בכלל לא חי. אז מה אתם רוצים שהוא לא יחיה? כמה אנשים משלמים בשביל ניתוח אצל רופא טוב? הם לוקחים הלוואות של עשרות ומאות אלפי דולרים כדי להינצל. אז מה אתם רוצים? הוא מרגיש ככה, הוא מרגיש, אני הולך למות, וההצלה האחרונה תהיה לי לקבל את הכבוד מהחברה, שיתנו לי תחושה שאני עדיין קיים, שקניתי גם כן את האוטו הפלוני אלמוני.
אבל מי אמר אבל אין לו את היכולת לברור
מה הוא יעשה? תן לו כלים. תן לי איש אדם רגיל, סטנדרטי מהרחוב שאין לו ערכים, תן לו כלים להימלט מתוך התחושה הזאת. מה הוא יעשה? הוא מרגיש שיש בעולם סטנדרטים, ואני אשך לסטנדרט הפחות, חיי אינם חיים.
אז מה? אבל גם אדם שהולך לעבודה וסחיר, או אפילו אדם שעשה אקזיט והיום הוא מיליונר, יודע שאדם לא נמדד לפי תוש מזכורת ולפי רכבים ולפי רכוש.
שאלה, לפי מה הוא נמדד?
הוא נמד לאיזה ערכים הוא משקיע את הכסף שלו ומה הוא עושה תוך כדי.
אם הוא ירקיע, מצוין, מקווה שהערך גבר על המוסכמה החברתית. אבל בדרך כלל לצערנו זה לא כך. השפעה החברתית היא יותר חזקה מאשר הערכים, אם אנחנו לא מדגישים אותה מאוד מאוד. תראה, תביט מספחה ותראה.
אבל איך זה יכול להיות שאדם יהיה משוכנע שכל הכבוד מונח לפי ראש המקורות או לפי הציון?
זה מה שהעולם אומר. העולם אומר אתה שווה לפי המשכורת שלך.
החברה מכתיבה.
כן, החברה מכתיבה את הכללים.
איך זה יכול להיות? המשכורת שלך תלויה באלף ואחד גורמים שהם לא קשורים
לכישרון
שלך.
יפה, אתה מדבר בחוכמה, אתה עכשיו מדבר תחת שורת השכל, והעולם לא, לא, לא מחפש את שורת השכל. אשריך, אשריך שאתה לא מבין את זה.
הרב, אבל עכשיו שבן אדם הוא רופא, למשל, איך אני יודע אם זה כבוד מדומה שאני רופא, או שזה...
אתה שואל את עצמך, למה אתה רוצה להיות רופא?
למה
אתה
שבע שנים?
מה?
עדיין,
לא, בסדר, מגיע לך, דרך אגב, אני חושב שלרופא מגיע, אני חושב באמת הערכה, מגיע כבוד, אני הייתי מבקש לתת לו שלישי בשבת. הוא איש ציבור, הוא משקיע את החיים שלו בעבור הציבור, אם הוא אדם שליח ציבור, אדרבה, נכבד אותו, אבל כשליח, לא לחרוג, מה קרה? אבל אדם שכל החיים חי בשביל לעלות, להגיע לפרופסורה, ושפעם אחת אני... נסעתי במעלית בבית חולים, זוכר, לא זוכר, לפני הרבה שנים, אולי ילד שם, לא זוכר, אז במעלית פגשתי את הרופא, אז אמרתי, ועניתי אליו, כבוד דוקטור, פרופסור. לא צוחק עליו, דווקא זה אצלי תקין. בסדר, הוא אמר, צריך דייק. מה זה, זה... אבל אם כל החיים שלו זה רק היה להגיע למעמד הזה, אז זה עצוב. אז בעצם הוא מסכן במלחמת חיים, מלחמת הישרדות. אם אתה חי בשביל לעזור לאנשים, תהיה פרופסור גם בשביל להצליח יותר בתחום, אין בעיה. אבל אם זה היעד, רק מה החברה מכתיבה, זה ממש עצוב. עכשיו תבינו, זה לא, הכבוד המדומה לא הורס רק אותי, הורס את כל המשפחה שלי. תארו לכם שאני אלחם, ואני אומר לכם דברים של מעשים שבכל יום. אני עלול להילחם, להכניס את הבן שלי לישיבה נחשבת, אפילו שאני יודע שזה ממש לא טוב לו. הילד רוצה, אני רוצה לאט לאט, ואתם מבינים? אני הורס את עצמי, את המשפחה שלי, העיקר שאני יהיה לי לספר, להתפאר ולהגיד, הילד שלי לומד במוסד הנחשב הזה. וככה העולם חי, אתם מבינים? זה ממש עצום. לא צריך להביא הרבה סיפורים, זה אין ספור, זה כל העולם ככה, ככה מתקיים. כן.
איך אדם מונה לעצמו כבוד אמיתי? לעצמו?
לשאול את עצמי, מי הוא זה מלך הכבוד, השם צבאות הוא מלך הכבוד סלע, לברר את הערכים של הכבוד האמיתי ולנסות להידבק בערך הזה, לבנות עולם ערכי אמיתי. מה? אבל צריכים לבנות את זה. אנחנו נגיד הרבה מענטות, אבל צריך דבר שחייב. הרמח"ל אומר רק שיתברר ויתמת אצל האדם. אם אתה לא משתכנע, זה לא ישנה אותך. בסוף יותר משכנע מסביב.
אגב, הרב אמר שבהתחלה אמר בשביל שהאדם שהוא יותר מחובר לבריאות אמת, אז הוא לא פחות משפע מהסביבה, כי הוא יונק את האפשרות, את הקיוט שלו מהצד הזה.
כן.
זה עובר גופו מהסקר ואת השם,
הסגות שלו. אבל השגות מובנות. ישאלו אותך, ולמה אתה לומד תורה? ולמה אתה רוצה להידבק בערך הזה? אתה חייב שהדברים יהיו סדורים לך. זה פרק א' של המסילת ישרים. טוב, זכינו בקיצור נמרץ לסיים את הסדרה, אבל ודאי שאם היה לנו זמן בהזדמנות להרחיב את זה ולפתוח ולדבר על כל סיטואציה וללבן אותה, זה היה יותר תועלת. אז שבוע הבא אנחנו, מה הרב אומר? שבוע הבא אנחנו סדרה תורה מן השמיים. מה זה? בין 2-3 אני חושב. אם נספיק ב-2, אם לא אז ב-3 אני חושב. בסדר?
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.